דיברנו על הבחירה שניתנת לדוד בעקבות המפקד, אותה רוח שהקדוש ברוך הוא שם על דוד. ודוד מבקש מתוך הבחירה שניתנת לו את הבקשה שבמבט הראשוני חשבנו שאולי היא קשורה לאיזשהו חשבון יותר של רווח ותועלת, נכון? האם העונש הזה הולך להיות עונש יותר חמור מבחינת עם ישראל או פחות חמור, שפה מדובר על 7 שנים, פה מדובר על 3 חודשים, פה 3 ימים, זאת אומרת רעב זה 7 שנים, אם זה לנוס לפני האויבים זה 3 חודשים, והדבר זה 3 ימים. אז אולי נחשוב שהסיבה לכך שהבחירה של דוד היא דווקא בעניין של הדבר, זה בגלל פשוט חשבון רווח תועלת. ראינו כבר שהחשבון של חז"ל הוא לא כזה, והחשבון של חז"ל בא ואומר לנו שיש סיבה אחרת למה דוד בוחר בעניין הזה. כבר בפשטי המקראות כתוב, ויאמר דוד לגד, צר לי מאוד, נפלא נא ויד אדוני כי רבי רחמיו ויד אדם עלי פעולה. זאת אומרת, יש פה איזה יתרון של להיות תלויים בריבונו של עולם. כך גם חז"ל מעריכים להסביר מה הנקודה הזאת עוד מעט מתבנן בפנים. והנקודה הנוספת שהערנו אותה, שהמניין יש בצד, שאומר, טוב, בוא נסמוך על הכוח שלי, בוא נסמוך על החשבון שאני בא לעשות. ודוד בא ואומר לו, אני לא שומע עכשיו על החשבונות האנושיים, אני שם את מבטחי אך ורק בריבונו של עולם, והביטוי של הביטחון באופן הכי משמעותי, זה דווקא העניין הזה של הדבר, כמו שהזכרנו, שרעב זה משהו יותר עקיף, אדם לא אוכל, התחלה מחפש מזון וכן הלאה, זאת אומרת, זה לא איזה משהו שמגיע באופן ישיר בריבונו של עולם, איזו הופעה יותר עקיפה, אותו דבר החרב, החרב מגיע על ידי אויבים, שזה גם כן איזה סוג של הופעה עקיפה של רצון השם לבוא ולהיפרע, להעניש, בניגוד לדבר, זה מגיע באופן ישיר את ריבונו של עולם, זה חשבון אחר. ויתן אדוני דבר בישראל מהבוקר ועד את מועד, וימות מן העם מדן ועד באר שבע 70,000 איש, עוד מעט נדבר גם על העניין הזה, מה בדיוק העניין הזה של 70,000 איש, מה פשטי הדברים, וגם מה הכוונה מהבוקר ועד עד מועד, אבל זה עוד רגע נתבונן. וישלח ידו המלאך ירושלים לשחתה, וינחם אדוני על הרעה, ויאמר למלאך המשחית בעם, רב אתה הרף ידיך, ומלאך אדוני היה עם גורן הארנה, ארוורנה היבוסי. עכשיו זה דבר גם כן שמעניין מאוד, איפה נעצרת המגפה? בירושלים. צריכים זה להבין, מה זה קשור לירושלים. אז אמנם כבר הדגשנו ואמרנו שהמגפה היא מדן ועד באר שבע, והסברנו שמסתבר שזה לא בא מירושלים כלפי חוץ, אלא בא מכיוון דן ובאר שבע כלפי פנים, עד שהגיע לאיפה? לירושלים. ואז למעשה המלאך אומר הרף, כן? השם אומר למלאך המשחית, בעם רב אתה הרף ידיך. איפה זה קורה? גורן ארוונה יבוסי. ויאמר דוד אל אדוני בראותו את המלאך המכה בעם, ויאמר הנה אנוכי חטאתי, ואנוכי העביתי, ואלה הצאן מה עשו? תהנה ידך בי ובית אבי. עכשיו פה צריך לשאול שאלה נוספת. דוד אומר את זה לאחר שמסתיימת המגפה. הרי כבר השם אומר למלאך, רב אתה הרף ידיך, נכון? ואת השם כבר אומר למלאך תפסיק. ואז אומר דוד, כאשר הוא רואה את המלאך המכה בעם, ויאמר הנה אנוכי חטאתי ואנוכי העבדתי, ואלה הצאן מה עשו? חייבים לבוא ולומר שעדיין זה היה תוך כדי המגפה, שדוד אומר את זה. למה? כי כתוב ויאמר דוד על שם בראותו את המלאך המכה בעם. ודוד רואה את המלאך המכה בעם, ואז הוא אומר את מה שהוא אומר. האם הסיבה לסיום המגפה היא שהגיעו לגורן ארוונה, לירושלים? האם הסיבה זה האמירה של דוד, העם החטאו? מה עוצר את המגפה פה? בדיוק במקום הזה של גורן הרבנה היבוסי. עכשיו נראה שלכאורה המיקום הזה הוא לא מיקום מקרי. אם יכולים להגוד, טוב, המלאך הגיע עד לשם, ושם הוא נעצר. כי שם הקדוש ברוך הוא אומר הערב. עוד מעט נראה שזה לא כל כך פשוט. הוא יבוא גד אל דוד ביום ההוא, ויאמר לו, עלה הקם לאדוני מזבח בקורן ארניה היבוסי. מה זה אותו מזבח? אז במחשבה הראשונית, היינו יכולים לבוא ולומר, מזבח תודה. שם נעצרה המגפה, דוד רואה את המלאך המשחית, איכה נעצר את המגפה בגורן ארניה היבוסי, ואז גד מגיע בשליחותו של ריבונו של עולם, ואומר עכשיו לדוד, טוב, בוא תקריב קורבן, עשה מזבח. ואז נראה לי חורש, איזה סוג קורבן זה? קורבן תודה, נכון? זה סוג הקורבן. ויעל דוד כדבר גד כאשר ציווה אדוני, וישקף ארונה וירא את המלך ואת עבדיו עוברים עליו, ויצא ארונה וישתחו למלך הפעם ארצה. ויאמר ארונה, מדוע בא אדוני המלך אל עבדו? ויאמר דוד, לקנות ממך את הגורן לבנות מזבח על אדוני ותעצר המגפה מעל העם. עכשיו בכלל אני לא מבין. מה היה לפני מה? כבר נעצרה המגפה או לא נעצרה המגפה? מה? אז מה זה? ותעצר המגפה, ויאמר דוד, לקנות ממך את הגורן לבנות מזבח להשם, ותעצר המגפה מעל העם.
ו?
כן. ותעצר המגפה מעל העם.
איפה כתוב שהמגפה
נעצרה
לפני?
מה?
איפה כתוב
שהמגפה נעצרה
כאן?
כתוב.
טוב, אין לך בשם על העם.
בסדר, אז עכשיו אתה אומר שבעצם... ערב איתך נאמר לפני, אז מה שאתה נותן טענה כזאת, יש מונו סוג של תשובה לשעה ששאלנו מקודם ברמת הפשט. אנחנו שאלנו מה הסדר הכרונולוגי של הדברים, מה בעצם קרה פה. אז אתה אומר, בעצם יש לנו מן הקדמה שאומרים שהמגפה נעצרה בגורן ארונה היבוסי, ואז באים ומסבירים מה הייתה השתלשלות הדברים, שדוד לוקח את האחריות על עצמו, גד אומר לדוד, לך תקים עכשיו מזבח בגורן ארונה היבוסי, ואז מתואר אותו מהלך של דוד, שהוא הולך עכשיו לגורן ארונה, ארונה משתחווה, ומציע לו את הגורן, או מבקש, דוד מבקש מארונה לתת את הגורן. ויאמר ארונה אל דוד, ייקח ויעל אדוני המלך הטוב בעיניו, ראי הבקר לעולה, והמוריגים וכלי הבקר לעיצים, הכל נתן ארונה, המלך למלך. ויאמר ארונה אל המלך, אדוני אלוהיך ירצך. ויאמר המלך אל ארונה, לא כי קנו יקנה מאותך במחיר, ולא עלה לאדוני אלוהי עולות חינם. ויקן דוד את הגורן ואת הבקר בכסף שקלים 50. ויבן שם דוד מזבח לאדוני ויעל עולות ושלמים, ויתר אדוני לארץ ותעצר המגפה מעל ישראל. בעצם, בזה אנחנו מסיימים את ספר שמואל בסיום המגפה מעל ישראל. נראה שקורית פה אישהו, יש פה איזה עונש, יש פה איזה משחית, מגיע את גורן ארונה, עכשיו אנחנו מבינים שזה לא מקרי, אלא מגיע את גורן ארונה, כי שם הקדוש ברוך הוא מצווה את דוד מה לעשות, להקריב, לזבוח, להקריב עולות ושלמים, ודווקא במקום הזה נעצר את המגפה. אם אנחנו רוצים להתבונן, יש מספר מקומות בחז"ל שיש התייחסות באופנים קצת שונים לכל הסיפור הזה. נתחיל אולי מפסיקתא דרב כהנא. פסיקתא דרב כהנא, אנחנו... אני קורא מתוך פרשה י' ג', עוד ג'. נמצא באמצע. יש תיאור מעניין, יש עוד מקומות נוספים שזה מופיע במדרש, אבל בחרתי להתבונן בדברים בשני מקומות. אחד זה בפסיקתא, והשני זה מדרש שחול טוב תהילים. שבכל אחד מהם יש הדגשות קצת שונות, אז אני רוצה שנתבונן בהם קצת יותר לעומק. מופיע כך, כי נתאב דבר המלך, מה הוא נתאב? שלא ערב עליו הדבר. ואת, על מי? על יואב, כאשר הוא אומר לו לבוא ולמנות. באותה שעה בא גד הנביא אצלו ואמר לו, מה אתה מבקש? 3 שנים רעב, או 3 חודשים בורח מפני שונאך, או 3 ימים מאוד, זאת אומרת, זה דבר בעצם. בדבר שאמר, אם 3 שנים רעב, מיד ישיבו דוד, צר לי מאוד, למי על שאמרו לו, איכן אתה מבקש, תתנך אצל אביך או אצל אמך, או אצל אמך, או אליהם ואוזניים שכך שמות. כך היה דוד כשנאמר לו, 3 שנים נוטל עליך. כבר הזכרנו את המדרש הזה, נמשיך הלאה. ולמה 3 אמר לו? 3 דברים אמרת על שאול. כי השם ינגפנו, או יום הוא יבוא, או מת במלחמה. זאת אומרת, בעצם 3 הדברים שדוד, גם כן הזכרנו פעם קודמת, שניתנים כבחירה לדוד, זה אותם דברים שדוד אומר ביחס למי? ביחס לשאול. אפשר לומר, להסביר, הוא אומר, לכך 3 כנגד 3. אפשר להסביר פה קצת המדרש בעומק יותר גדול. מה באמת הבעיה במה שאומר דוד לשאול? שאול רודף אחריו. דוד מרגיש נרדף. אז הוא אומר לשאול, איזשהו מציאות שאם זה מה שאתה עושה לי, אז כנגד זה גם יקרה לך. עכשיו, 3 דברים. אבל למה עכשיו זה מגיע כעונש כזה, כשאמרנו אולי זה בכלל קשור לאוריה, מה זה קשור בכלל לעניין הזה? אני חושב שיש פה איזה יסוד מאוד מאוד חשוב, שבמקום של גדלות אין קטנות. מה הכוונה? דוד נרדף על ידי שאול, ובאמת הרדיפה הזאת היא לא מוצדקת. ולא רק זה, דוד באופן ממש אירואי מתעקש שלא לפגוע בשאול. למרות הסכנה ולמרות הרדיפה החוזרת ונשנית מיד שאול על דוד, דוד מאוד מאוד ניזהר. פה, מה אומר דוד בעצם? הוא עושה איזשהו חשבון שהוא נתפס כסוג של חשבון שמה הוא? אישי. אישי. הוא אומר, יש ככה, את יכולת רעב, את יכולת דבר, יכולת חרב. זה משהו שנתפס כסוג של חשבון אישי של דוד ביחס לשאול. דוד המלך לא יכול לבוא ולדבר או לפעול באופן שנתפס כמה? כחשבונות אישיים. זה לא שייך. הרי זה לא שהוא בא ואומר לשאול תשחרר אותי וכולי וכולי כי איזה משהו כללי יותר. הוא מדבר עכשיו איזשהו חשבון שנתפס, אתה עושה לי, אז בעצם מגיע לך משהו כאין זה. אין חשבונות אישיים במלכות. אז מה התוצאה? שבמציאות המלכות, במציאות הכללית, בהופעה הכללית של הופעת השם בישראל, שם פתאום מה מופיע? מופיע אותו גילוי. אתה חושב שזה עניין פרטי בינך לבין שאול? אין עניינים אישיים בינך לבין שאול. בסופו של דבר, מה שאתה מדבר ביחס לשאול, מה עתיד, באיזה אופן זה עתיד להופיע? באופן כללי, בכלל עם ישראל.
אבל שאול כן חיפש אותו בעניין האישי.
שאול זה עוד עניין, שאול היה לו רוח רעה. אבל דוד כל הזמן, הנקודה המרכזית שלו של דוד, הוא לא פרטי. הוא חלק מהכלל, הוא חלק מעם ישראל. וזה מסביר לנו באופן נפלא גם, שהנקודה הראשונה שדוד בא ודרכה עוצר את המגפה, מה היא? ודאי נפלא ביד השם, אבל אחריות על כלל ישראל. אם אני חטאתי, מה הם חטאו? אם אני הורדתי את זה לפן יותר פרטי, מה חטאו כל כלל ישראל? בואו נמשיך במדרש. אני חושב שכך אפשר אולי להסביר את הדברים בעומק יותר גדול. דבר אחר, 3 שנים, וכתב אחד אומר, התבוא לך 7 שנים, עם 7 למה 3, ועם 3 למה 7, לאמר לו, מה אתה מבקש? 3 למלחמה, או 7 לבצורת? אמר דוד, אם אני מטיל רעב, ישראל אומרים, מפני שהוא מלך ובצורתם מלאים. אם אני נספה מפני צר, ישראל אומרים, מפני שיש לו גיבורים שיעמדו עליו, הרי אני שואל את המוות, שמשווה לגדולים וקטנים. ופלנה ביד השם קרבים חמה ויד אדם ופול. ראינו שדוד פה, מה הוא עושה? אמר, נהיה פה אולי איזה צד אישי, מה הנקודה שדוד עכשיו עושה? חוזר עם נקודת הכלל. גם עניין של הדבר, זה לא בגלל שיש פה איזה חשבון שדבר הוא יותר קל מחרב, או חרב היא יותר קלה או יותר קשה מרעב. לא, בכלל לא. יכול להפוך, כתוב, טובים יהיו חללי חרב, חללי רעב, יש צד הפוך. זאת אומרת, אולי מבחינת אם אני חושב שיש פה מדרג, אין פה מדרג. אין פה איזה יתרון. זה לא שנעשה באופן כזה שאנחנו עוברים מהקל הכבד. רעב הכי קל, לאחר מכן חרב, לאחר מכן דבר. לא, ממש לא. אלא מה החשבון? החשבון הוא חשבון אחר. החשבון הוא חשבון של, למעשה, השוויה של גדולים וקטנים. מציאות של כלל ישראל כולו, כולנו ביחד. אבי, 3 שנים אחר כך נעשו, 3 חודשים, ואחר כך 3 ימים. ו3 ימים עושים 36 שעות. באו סנגורים טובים לישראל. זאת אומרת, בעצם ירדנו. עד שהגענו לכמה זמן? 3 ימים. 3 ימים זה 36 שעות. באו סנגורים טובים לישראל. עכשיו, איך ירדנו עוד מתחת של 36 שעות? באו סנגורים טובים לישראל. באו 7 ימי השבת, ירד. ו8 ימי המילה, היה 15. 5 ספרי תורה ו3 אבות. ממש נשמע כמו אחד מי יודע, לפי הסדר הכרונולוגי, אבל ממש נשמע אחד מי יודע. הרי 23. תניא רבי תנחומא בי רבי אבא, עוד 10 הדיברות, שנוחות הברית, הרי למד ה' כנגד למד ה' שעות, ורבי אבינה לוי בי רבי, בי רבי, י' ב' שבטים, נשתיר שם 1 שעה. אז כמה זמן היה הרעב בסופו של דבר? הדבר, סליחה, כמה זמן היה הדבר? 1 שעה.
זה לא מאוד.
כן, אבל חס חי, חס שלום היה קורה אם לא היה אותו מיעוט. אבל מה שהדבר הוא נפלא מאוד, רואים שדוד מה הוא עושה? הוא עושה חשבון לא של פרט, אלא חשבון של מה? של כלל, כולנו שווים. אם דוברים פה על כלל ישראל, אז פתאום בכלל ישראל יש גם שבת, 7 ימים, יש גם את כל המועדות. זאת אומרת, ברגע שאנחנו עוברים מהרובד של פרט לרובד של הכלל, אז נוצר פה שינוי מהותי. בעצם כל הזכויות של עם ישראל כולו באים עכשיו ומהווים מעין סנגוריה. אז ראינו כבר מקודם שגם במפקד עצמו, העם ישראל זרם עם המפקד. למרות שהתחלנו, עברנו לגד, ועברנו אחרי זה שיהיו תקיפים, ועם כל התקציקה שניסו, אף אחד לא עמד. לכן אמרנו שמדובר בלשון נקבה. עם ישראל, במהות שלו, לא הצליח להופיע את הגבורה הזאת, את הגבורה שהדבקות בה השם בלי חשבון. כיוון שגם הוא היה באותה מקום שלא היה פה את אותה נקודה, לכן נענש, הוא היה כמה אוכלוסין באותה שעה מתו. מה שאמרת ב1 ויתן השם דבר בישראל מהבוקר ועד עת מועד. מה הוא מהבוקר ועד עת מועד? שאלנו את זה. רבחי הגדול אומר, משחיתת תמיד ועד זריקת דמו. רבותינו אמרו, משאיר המזרח ועד הנצח חמה. זמנים קצרים. ושמואל בר נחמן אומר, משהתחיל גלגל החמה לעלות עד שיגמור, כולם מתו באותה השעה קטנה, 70,000 איש. מה כתיב? בסוף, גד אמר לדוד, הלב והקם הסביח להשם בגורן ארוונה. ומיד עלה, ויעל דוד בדבר גד, וכיוון שבן המסביח וקרב, מכתיב ויתר השם לארץ ותעצר המגפה מעל ישראל. מה הוא ויתר? מה זה ויתר? אמר רבי יהודה בעיר רבי סימון, אני לא שמעתי אותם מאבי החברים, אמרו אותה לי, אני לא שמעתי, בואו תסבירו לי מה הכוונה ויתר. רבי יהודה ברבי סימון בשם ריש לקיש, כתיב ביצחק ויתר לו השם, ותר רבקה אשתו. וכתב כאן, ויתר השם לארץ. מה עתירה שנאמר להלן תאומים, אף עתירה האמור כאן תאומים. מה שחיסרו בימי דוד, נתמלאו בימי שלמה. עד הוא דכתיב, יהודה וישראל רבים ככל. מעניין מאוד, מה בעצם אומרנו המדרש? המדרש בא ואומר שהיה פה איזושהי מציאות של חיסרון גדול, 70 אלף איש בשעה אחת, שמיעטנו, מיעטנו, מיעטנו, מיעטנו. ואז מגיע דוד, ומה הוא בעצם מתפלל? שעם ישראל לא ייפגם בכלל. איך יכול להיות שעם ישראל לא נפגם בכלל? התשובה היא, שנעצר את המגפה, אבל דוד לא מבקש רק שתייצר המגפה. אלא מה בעצם הוא מבקש? ויתר לו השם, מסתום הוא נאתר למה? למשהו שדוד מבקש. הוא מבקש שלא יפחתו אותם אוכלוסין בכלל. זאת אומרת, אותם אוכלוסין, אותם 70 אלף איש, שנמעטו בזמן המגפה, נתמלאו בימי שלמה. זאת אומרת, נוצר פה איזו מציאות כזאת של השלמה. השלמה. ראינו כבר כמה פעמים שיש איזו מציאות של חיסרון שנוצר בזמן דוד, כמו שראינו גבי הגבעונים, שגם שם כתוב שהתמלאו בהמשך. זאת אומרת, דוד, גם כאשר יש איזושהי ירידה שמזקיקה חלילה וחס איזשהו ענישה לעם ישראל, דוד עוסק לא רק בתיקון המקומי שהענישה הזאת תיפסק, אלא גם במה? בתיקון העתידי. ויעטר תאומים, תיקון כפול. זה בעצם מה שאומר המדרש. זאת אומרת, אם אנחנו לוקחים את המדרש כמו שהוא מופיע בפסיקתא רבתי, אנחנו רואים פה בהדגשה גדולה מאוד את דוד לוקח מנקודת הפרט, מחשבונות שיותר פרטיים, וכל כולו עכשיו מתרומם לאיזה מדרגה? למדרגת הכלל. בשוחר טוב אפשר לראות עוד איזה התבוננות שיוצרת העמקה נוספת במה שאנחנו עכשיו רואים. הופיע בשוחר טוב בפרק י"ז, ממש המדרש מופיע באופן דומה מאוד, אני לא ארצה לחזור על כל הדברים שכבר ראינו. איזה שעה אנחנו היום? אז אומר כך, גם פה יש את כל אותם זכויות שנכנסות לעם ישראל. ובאותה שעה שנשתיירה, מתו בה מהם 70,000. ורבנן אמרי, אבישי בן צרויה נפל, שהיה שקול כנגד 70,000 מישראל. בשעה הזאת מת רק אחד. מי מת? אבישי בן צרויה. שיהיה שקול כנגד 70,000 מישראל. עד הוא דכתיב ויאמר למלאך המשחית בעם, רב, אתה הרף ידך. רבי משכונתך גבח. מה הכוונה? אומר, זאת אומרת, קח רק את הרב שבהם, את הגדול שבהם. את אבישי. זה דבר שנשמע קצת קשה. מה רוצים מאבישי? אפילו יואב כל כך השתדל. זאת אומרת, אם היה פה מישהו שהשתדל, שלא יקרה אותה מגפה בעם, זה היה יואב. מה הנקודה? לפי דרכנו, אולי אנחנו יכולים לתת הסבר מסוים. מה ההסבר שאנחנו יכולים לתת? אנחנו באנו ואמרנו במדרש פסיקתא רבתי, שהענישה באה בגלל מה? בגלל אמירה לשאול. מי בעצם כל הזמן משך את דוד ביחס לשאול לעשות חשבונות פרטיים יותר? לא להסתכל בנקודה הכוללת יותר, אלא להסתכל בחשבון הפרטי יותר.
זה חשבון פרטי?
מה?
זה חשבון פרטי, או מה? אתה המלך, הוא מופיע. גם חשבון
פרטי. כן, אבל בעצם זה לא להבין שהמלך זה לא דמות פרטית. מלך זה דמות כללית. שלוח, מה עונה דוד לאבישי? שלוח יד במשיח השם. לא מדובר פה על, על, מה, על חשבון שלי מול שאול, כן? מדובר פה על חשבון שלי מול משיח השם. זאת אומרת, אבישי כל הזמן מושך, תשמע, הוא מסכן אותך, אנחנו צריכים עכשיו להחזיר לו. מה עונה בעצם דוד? איך אפשר? זאת אומרת, כיוון שאבישי הוא זה שמשך את דוד לעשות חשבונות יותר פרטיים, לכן מה התוצאה? שבעצם מי נופל באותה מגפה? למרות שהוא היה ענק אבישי. אבישי. מיד ויבוא גד אל דוד, ויאמר לו, עלה והקם להשם מזבח. עכשיו המדרש הוא נפלא מאוד. עכשיו הוא אומר לאחד שהיה מכה לבנו, ולא יודע הבן, למה הוא מכה אותו? לאחר שיקה הוא אמר לו, לך עשה דבר פלוני שציווך היום, כמה ימים ולא ישגחת בו. זאת אומרת, יש אבא שבא נותן לפת של הבן שלו, מכה את הבן שלו. אבל לא מבין למה. ואז אחרי שהוא אמר להכות אותו, אומר, יש איזה משהו שכבר שלושה ימים מבקש ממך ולא עשית, אז עכשיו תלך ותעשה. מה בן לא צריך להיות אגרה בשביל להבין מה אבא שלו מתכוון? שבמשהו היה, באותו דבר שהוא מבקש ממנו עכשיו לעשות, כשהוא לא עשה מקודם, על זה הוא גם חטף את המכות. כך כל אותם אלפים שנפלו בבני דוד, לא נפלו אלא שלא טבעו בניין בית המקדש. פה אנחנו רואים כבר לרובד חדש. מה הרובד? דיברנו בעצם על האחריות הנקודת הכלל. בעצם כל ספר שמואל, ודאי מאז המלכה דוד, עניינו להוביל את עם ישראל לאיזה מקום? למקום של תיקון של בניין בית המקדש. לאיזשהו שלמות כללית של עם ישראל, הופעה כללית של כל עם ישראל. זה דבר שככל הנראה, עם ישראל לא מספיק רצה את בניין בית המקדש. למרות שראינו שדוד, כל עניינו זה להופיע את בניין בית המקדש. מאלף עטף, זה רצונו. כתוב אפילו, עשה אשר בלבך, זה מה שהיה בלבו של דוד. הכתוב מעיד עליו, הנביא מעיד עליו. אבל כנראה שאיזשהו סוג של חיסרון בבקשת בניין בית המקדש. זאת אומרת, עם ישראל התחבר למניין במשמעות הזאת של צבא, של אומה, אבל להיות עם שדבק בריבונו של עולם במישור הזה שהקרבת קורבנות, של דבקות רוחנית, שם אומר לנו המדרש שהיה איזה סוג של חיסרון. אולי יש גם קשר בין הדברים. אמרנו לגבי אבישי שהנקודה של אבישי החיסרון לכאורה לפי ההסבר שהסברנו היה שבנינו מלכות, קנאות למלכות דוד. אבל אם אנחנו רוצים גם להופיע איזו שלמות של בניין בית המקדש, ירושלם, שעושה את כל ישראל חברים, מציאות של השלמה של כלל, פה כבר אי אפשר רק לבוא ולדבר באיזה רובד, לדבר רק ברובד של, 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 של לאום, של מלכות. צריך לדבר באיזה רובד? של שלמות רוחנית, שלמות רוחנית זה צריך לשמור על הכלל. ולכן אבישי הוא מבטא באיזושהי מידה את המצב של עם ישראל, שהם מחוברים ללאומיות מצד אחד, למלכות מצד אחד, מוכנים להימנות, אבל פחות מחוברים לאיזה רובד של בקשת המקדש, של החיבור למדרגה יותר עליונה, למדרגה רוחנית. עכשיו המדרש, זה קורה לפעמים, אבל זה די חריג, עושה לנו איזה סוויץ' ומתחיל לדבר אלינו אישית. ואת לא רק מספר לנו מה קורה בתקופה ההיא, אלא אומר לנו מה אנחנו צריכים לעשות באופן אישי. ועלו דברים קל וחומר. ומה עם אלו שלא נבנה בימיהם ולא חרב בימיהם? בכלל לא ידעו מה זה בית מקדש. לא היה להם בית מקדש, לא היה להם שום ציור של בית מקדש. בכל זאת, מזה שהם לא ביקשו את בית המקדש, נענשו שמתו 70 אלף איש. כך נעשה להם ונענשו, עד שלא תבואו בניין בית המקדש, אנו, שחרב בימינו, והיה בימינו, מה הכוונה? אין הכוונה דווקא שאנחנו חיינו בזמן, אלא אנחנו למעשה מכירים את הציור של בית המקדש, ומכירים את מציאות חורבן בית המקדש. יש לנו אבלות על כך. ואין אנו מתאבלים ולא מבקשים רחמים על אחת כמה וכמה. כמה צריך להיזהר. כך אומר המדרש. לפיכך התקינו חסידים הראשונים, שיהיו ישראל מתפללים שלוש תפילות בכל יום ויום. אנא, השב שכינתך לציון וסדר עבודה לירושלים. זה כנגד מה שהיה אצל דוד. ותקנו בני ירושלים השם, ברכה בפני עצמה בתפילה. וברכת המזון בציווי משה רבינו. כיוון שראה דוד כך אמר, אילו נפללתי ביד צונאי, היו מחלים אותי. אבל הקדוש ברוך הוא רחמיו רבים, ולכך נאמר למפניך משפטי יצא. ובאמת, עכשיו אנחנו מבינים מצוין, למה, לפי המדרש הזה, למה איפה נעצרת המגפה? מה? בגורן, מה? בבית המקדש. שם בדיוק מסתיימת המגפה. באמת, יש פה איזו אמירה שהיא אמירה מיוחדת. עכשיו, אולי אפילו יותר מזה. אנחנו אפילו לא יודעים איפה נראה בית המקדש. איפה נראה בית המקדש? בגורן הרדה. איזו הופעה שמיימית. יש מדרש שהזכרנו אותו בהקשר אחר, שמספר על אותם צלמים של של העברים והפסחים, איך בדיוק היה אותו חשבון כנגד שאברהם רצה לקנות את מערת המכפלה, תוצאה מכך שהוא רצה לקנות את מערת המכפלה, אז הוא ויתר למעשה, מעין ויתור על ירושלים, לפחות בזמנו, רצה את החיבור הרוחני יותר, אמרנו, יצא אברהם אבינו, היה את הצד של הדבקות הרוחנית, אבל עדיין לא היה שלמות של עם. בדיוק הצד ההפוך שמה שדיברנו מקודם, לא הייתה שלמות של עם. ואז יש תיאור, לאחר שמצליחים לנצח במלחמה, וגם פה, אם תשימו לב, זה נפלא מאוד, מי הוא זה שמנצח כובש את ירושלים? מבחינה צבאית?
יואב.
אבל יש פה מדרגה נוספת. יש פה מדרגה נוספת שהיא מעבר, שפה צריך להגיע מי? דווקא דוד. זה התיאור עכשיו, שאומר המדרש. וכשמלך דוד ורצה להיכנס בעיר היבוסי, לא הניחו אותו שנאמר, ויאמרו לדוד לאמור, לא תבוא הנה, והלא היו ישראל ככל הים, אלא מכוח ברית שבועת אברהם, ראה דוד וחזר לאחוריו, שנאמר, וישב דוד במצודה, אמרו לו, אין אתה יכול להיכנס בעיר היבוסי, עד שתסיר כל הצלמים הללו שכתוב עליהם את שבועת אברהם. שנאמר, כי מסירך העברים והפסחים, אלו הצלמים שנאמר עליהם, על כן יאמרו, עבר ופסח לא יבוא אל הבית. עכשיו יש פה את התיאור שעולה יואב בן צרויה, בראשונה, ואחר כך, ופה אנחנו מגיעים לפרק שלנו, קנה את עיר היבוסי לישראל, בכתב עולם להחזת עולם. מה עשה? לקח מכל שבט 50 שקלים, הרי כולן 600 שקלים, ויתן דוד לארוונה. איך בעצם נעשה התיקון? ראינו שכל עניינו של המגפה הייתה מכוח הכלל. איך בעצם נוצר התיקון? גם מתוך הכלל. אברהם אבינו משהו נשבע הזה בתור פרט. אז בעצם הקניין צריך לבוא דווקא באיזה אופן? של מלכות. נפלנה ביד השם. דבקות בריבונו של עולם באופן מושלם גם בצד הרוחני. רוצים ליצור את אותו חיבור של הכלל. זה בעצם החשבון. זאת אומרת, אנחנו נמצאים באיזשהו מסילה שעולה מדרגה אחר מדרגה עד לבניין בית המקדש. ודוד בהתחלה, הוא רוצה את בניין בית המקדש. יש שלב של כיבוש ירושלים. לאחר מכן, עליית אהרון, הקמת המלכות בירושלים. לאחר מכן, ההכנה שנוצרת, כיוון שאי אפשר לבנות, צריכה להיות הכנה. ואז מגיע השלב הנוסף, ששם צריך למעשה להתנתק לחלוטין מכל חשבון אישי, מכל נקודה שהיא נקודה פרטית, ולהתחבר באופן הכי שלם במה? בעם ישראל כולו כעם השם, כיחידה אחת שדבקה בריבונו של העולם, קורבן, כאילו הקריב את נפשו, קורבן פעם ראשונה במקום בית המקדש. והתניין הזה נעשה מתוך חיבור של הכלל, וכשכלל ישראל רוצה לקנות, גם ארוונה, בסופו של דבר מתרצה. חז"ל אומרים לנו, אין לנו עכשיו זמן להאריך, אבל חז"ל אומרים שארוונה יבוסי עשה כל תת זקי כדי להימנע מאותה קניין, מאותה מכירה. גם כן, רואים פה איזה דמיון.
דווקא,
כן, הוא לא רצה את הקניין.
נגיד ההופעה של הכלל, או שהוא פשוט לא רצה את זה כסף?
ככל הנראה, הוא הבין שיש פה איזו הופעה של ישראל, שהוא לא רצה להיות שותף אליה. וזה מאוד מאוד מזכיר לנו את מי? את אברהם. כל המסע ומתן בין ארוונה לבין דוד, מזכיר מאוד את המסע ומתן בין אברהם לבין בין עפרון החיתי. בין עפרון החיתי. זאת אומרת, כל הנקודה מזכיר מאוד את כל החשבון. רק אברהם זה יותר באמת הנקודה הרוחנית יותר, ואז יש פה הופעה של המלכות של כלל ישראל, שבא לידי השלמה בדוד המלך. דיברנו כמה פעמים שדוד המלך רוצה להיות הגלגל הרביעי של המרכבה, והגלגל הרביעי של המרכבה זה להניע את עם ישראל שלושת האבות, שזה שלושת הגלגלים הראשונים, אומרנו הזוהר, שעניינו של דוד היה באמת להיות הגלגל הרביעי של המרכבה. אבל הגלגל הרביעי של המרכבה זה לא מנקודה פרטית, זה לא בניסיון הפרטי כמו שראינו בחטא בת שבע, אלא מה? כשדוד באמת מצליח לאחד את כלל ישראל לשם השם, אז המרכבה יכולה לנסוע, באמת המשך הנסיעה שלנו זה לקראת בניין בית המקדש, שנמנע על ידי שלמה, בעזרת השם.